כל חי תמיד איתי, כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. כן, המאזינים מוצאת חן ביניהם המסגרת הזאת של תוכנית עם שאלות של מאזינים, ולכן אנחנו שוב פה עם שאלותיכם המאזינים, והטלפון שלנו כרגיל 03-500-93-93. אני רוצה לספר שני דברים. קודם כל, חנוכה מתקרב. שוב אפשר להשיג את הספר בינת הלב, מאמרי החנוכה, ואם יש קשיים להשיג את זה בחנויות, הרי מספר הטלפון שלנו 02-5816-573. ונכנסנו לפרויקט חדש. כידוע, ספר היסוד בנושא אמונה, שהוא גם ספר הוויכוח הגדול של העם היהודי, שממנו ינקו כולם, הוא ספר הכוזרי. הגאון מבילנה אמר על ספר הכוזרי, כשהוא המליץ ללמוד חובת הלבבות, אבל במקום שער הייחוד את ספר הכוזרי, כך מובא בספר כתר ראש, שהוא קדוש וטהור, ועיקר אמונת ישראל תלויה בו, או נמצאת בו. ובאמת אני יכול לגלות סודות מהחדר. כשלפני קרוב ל-40 שנה, נוצרה מערכת ההוכחות לאמיתות התורה, שהיא הייתה ביסוד הסמינרים הנשגבים שנעשו אז, וגם היום היא נמצאת בצורה מקוצרת בסמינרים שנעשים היום, אבל אז מדומה היה סמינר של 8 ימים, עם מערכת הוכחה מאוד מאוד מסיבית ואינטנסיבית, והייתה לי הזכות להיות בין אלה שיצרו את המערכת הזאת. אז אני יכול לגלות לכם שהיסודות הטובים במערכת נמצאים בספר הכוזרי. באמת כבר לפני שנים הוצאנו ספר כוזרי עם ביאור מדרכי הלב היהודי בשני חלקים. גם יצאו סדרות של שיעורים על ספר הכוזרי. הפעם אנחנו מקליטים מחדש ומסריטים סדרת שיעורים ארוכה מאוד על ספר הכוזרי ומאוד אינטנסיבית, שלא כמו 17 השיעורים שהיו תמצית של ספר הכוזרי. הפעם אנחנו מדברים על כל פרט ופרט, בלי לקחת בחשבון כמה שיעורים זה יהיו. את השיעורים הללו המצולמים באיכות גבוהה מאוד והמוקלטים באיכות גבוהה מאוד אפשר להשיג אצלנו. מי שירצה פרטים, שוב 02-5816-573, או לכתוב ל-MNOY1, מה שנקרא את או שטרודל, neto.bezekint.net, 02-5816-573. שוב, מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93. אנחנו נכנסים לפרשת ויצא. פרשת ויצא, אחד הדברים שנמצאים שם זה שיעור גדול איך לא להתבונן על החיצוניות, ואיך לא להתפעל מהחיצוניות, ואיך להסתכל רק על פנימיות. והשיעור הוא כזה. כשאתה רואה את התנהגותו של לבן ביחס ליעקב, ואת התנהגותה של אברהם ביחס למלאכים, אתה רואה שתי תמונות כמעט זהות. אברהם רץ למלאכים, לבן רץ ליעקב. אברהם מזמין אותם הביתה, מכין להם סעודה. לבן מזמין אותו הביתה, יש מקום ללון. ואברהם לא מחבק, לא מנשק, אבל יעקב מחבק, מנשק, אותו דבר. באים חזל ואומרים, אברהם קבלו את המלאכים, נתן דוגמה לשיא של מצוות הכנסת אורחים. מה שנעשה על ידי אברהם בעצמו, עשה הקדוש הוא לבניו בעצמו. מה שעשה אברהם על ידי שליח, עשה הקדוש הוא לבניו על ידי שליח. ואילו לבן, כשהוא בא לשמיים, אומר, מה קיבל אברהם על הכנסת אורחים שלו? מרים לו, נצח נצחים. אומר, גם לי מגיע על הכנסת אורחים שלי, אותו דבר. על מה שלא עשה אברהם, ואני עשיתי דברים רעים, מגיע לי עונש, ולא לא. על מה שעשה אברהם ואני לא עשיתי, מגיע לו שכר נצח נצרים ולי לא. אבל כאן מדובר על מעשה שהוא עשה ואני עשיתי אותו דבר. ואומרו לו, רגע, רגע, באמת למה רצת ליעקב? אברהם רץ למלאכים לקבל אותם. אתה למה רצת ליעקב? זכרת שאליעזר הגיע עם הרבה רכוש, חשבת אולי גם הוא הגיע עם רכוש. אומר לבן, ריבונו של עולם, מה זה? אבל ראיתי שאין לו כלום, אז למה חיבקתי אותו? אומר, למה באמת דוד מחבק אחיין? חשבת שאולי יש לו משהו בכיסים, שתהיה הראשון לגלות את זה, שלא יחביא ממך. חיבקתי ולא היה שום דבר בכיסים, אז למה נשקתי אותו? באמת, למה דוד מנשק אחיין? מצאנו, ודאי רצית לגלות אם יש לו יעלומים בשיניים. איך מגלים על ידי נשיקה יעלומים בשיניים את הטכניקה החזל לא גילו לנו? אבל כמה אנשים מנשקים אחיינים שבאים פעם ראשונה בגלל יעלומים בשיניים? אומר רבנו יונה על המשנה, והווה דן את כל האדם לחוף זכות, שצדיק גם כשעושה מעשה משונה, שנראה רע, כוונתו לטובה. וכך צריך להתייחס אליו. ורשע גם כשעושה מעשה שנראה טוב, צריך לדון אותו לחף חובה, כי זאת האמת, וכך צריך להתייחס אליו. אז למה התורה מציירת את שני המעשים כל כך בצורה זהה? כדי ללמד אותנו שאדם יראה לעיניים ואשים יראה ללבב. אל תתפעל מחיצוניות, תמיד תחפש מה הכוונה הפנימית המסתתרת מאחורי זה. אנחנו אל השאלה הראשונה, ערב טוב.
ערב טוב, רציתי לשאול, כתוב ברמב״ם בספר המדע, הוא כותב שהכדור, שכשהארץ נמצאת באמצע וכל הגלגלים, כל הכוכבים, כל המערכת של היקום מסתובבת סביבו. ורציתי לשאול, אני לא יודע, אולי זה גם הובא בגמרא, אבל אני ראיתי זה רק בכל מיני ראשונים. האם זה סתירה למה שאנחנו יודעים כיום במדע?
הראשונים דיברו לפי המדע של תקופתם, וכמו שמביא רבי יונה מרצבך במאמר שנקרא והארץ לעולם עומדת, בספר שנקרא על היונה, ובזמנו כשכתב מישהו בעיתון דגלנו על האפיקורסים שמאמינים לקופרניקוס, והרי יש פסוקים מפורשים נגד, כתבו לו שני גדולי ישראל, כתבו מכתבים חריפים למערכת על זה שהכניסו מאמר מטופש כזה שעושה חילול השם. זה היה רב חיים פרידלנדר והיה רב יונה מרצבך. והמאמר של רב יונה מרצבך נמצא בספר עלי יונה, קראו שמה. בכל אופן צריך לדעת, לגבי פסוקים נאמר דיברה תורה כלשון בני אדם. ומדברו מזווית ראייתם של בני אדם. הם דיברו לפי המדע של תקופתם. וצריך לדעת דבר אחד, שתמיד דיברו מזווית ראייתם של בני אדם, ומזווית ראייתם של בני אדם זה נראה ככה. מה גם שבהרבה מאוד מקומות, כל הדיבורים הללו אינם דיבורים של חיצוניות, אלא דיבורים של פנימיות. כמו שמהר"ל אומר, שחוכמת הטבע אינה חוכמה, וחז"ל דיברו דברי חוכמה, וכל מה שחז"ל דיברו בדברים הללו זה משל לפנימיות.
וכשחז"ל כותבים, וכשזה בראשונים, שהראשונים כתבו לפי המדע של תקופתם, אפילו שיש בזה פנימיות.
גם חז"ל אבל כותבים לפי המדע של תקופתם, כי כשאומרים משל למלך, למשל, אין היום מלך. אז מה? אז זה לא משל טוב? בוודאי שצריך להשתמש בשפה שבני אדם יבינו. ומה שאנשי המדע אומרים היום זה המילה האחרונה, מחר יגלו, יבנו, הטכנולוגיה תבנה כלים יותר מדויקים, ויראו שכל מה שהמדע אמר היום לא היה מדויק. אז מה? אז אי אפשר להשתמש במה שהמדע אומר היום כמשלים לפנימיות. הרי גם מחר כשיגלו שזה לא מדויק, המשלים עדיין יהיו טובים, כי לומדים את ההיסטוריה של המדע ורואים שככה חשבו, ואלה יבינו את המשלים.
טוב, תודה רבה, רב, לילה טוב.
ושוב אני אומר, באים ושואלים, אז מה, אז הם טעו? הם לא טעו. הם לא אמרו שקיבלו את זה בסיני. הם אמרו שככה זה נראה היום. ומכיוון שככה זה נראה היום, כך מדברים היום. ומכיוון שככה מדברים היום, בזה משתמשים כמשלים לפנימיות.
תודה רבה, בסדר.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב. 03-593-93, לשאלותיכם. נחזור למה שהתחלנו בו. התורה מציירת ציורים דומים, והיא מלמדת אותנו שתמיד תמיד נצטרך לבדוק מה הפנימיות. אם כך, מה מתכוונת המשנה בפרקי אבות שאומרת והווי דן את כל האדם לחף זכות? אומר הרמב״ם ואומר רבינו יונה, המפתח נמצא במילה הווי דן. יש מעשים שלא צריך לדון אותם. כשאני רואה דבר ברור, זה לא בא לפני בית דין. לפני בית דין מגיעים דברים מסופקים, דברים לא ברורים שבית דין צריך לבדוק אותם. מתי אני צריך לדון על מעשה? כשאדם בינוני עשה מעשה בינוני, אני צריך לדון. תתה את זה לכף זכות. כשאדם סתמי שאני לא מכיר עשה מעשה בינוני, תתה את זה לכף זכות. זה בבית דן את כל אדם לכף זכות. אבל אין הכוונה שאנחנו צריכים להקם את מוחנו שלא במקום. כשמדובר בצדיק מפורסם, כמו כל אותם המקרים בגמרא במסכת שבא דף קוף חף זיין עמוד ב', שמספרת למשל על אותו אחד שעבד בדרום והלך והיה גר בצפון, ואחרי 3 שנות עבודה בעל הבית לא נתן לו כסף, כי הוא אמר שאין לו כלום. והוא דן אותו לכף זכות, כי הוא ידע שבעל הבית הזה לא מתכוון לרע, הוא ידע שהוא צדיק מפורסם. ועוד מעשים שהגמרא מביאה שם בעניין זה. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב, רציתי לשאול, בפסוק שכתוב שיעקב ישן על האבנים, שכתוב שהוא פחד בגלל החיות.
כן.
טוב ברשי. רציתי לשאול מה הפשט, וכי יעקב מפחד?
הפשט הוא שגם יעקב שלא מפחד צריך לעשות השתדלות. הוא מפחד שאם הוא לא יעשה השתדלות, הרי הכל בידי שמיים חוץ מצינים מופכים. שנאמר צינים מופכים ביד עיקש, יעקב אינו ודאי לא, היה, לא רצה להיקרא עיקש. הרי אדם לא, כשאדם יכול לעשות השתדלות, אפילו שהשתדלות, הרי אני שואל אותך שאלה הפוכה. אינני יודע מה גודל האבנים שהוא שם, אבל הוא שם אותם סביב לרומר רשותיו. האריות חייבים לפגוע בראש, הנמרים חייבים לפגוע בראש, הם לא יכולים לפגוע בגוף, אי אפשר להרוג בן אדם על ידי שפוגעים לו בלב, אבל הוא לא שם אבנים סביב לגופו. הוא גם לא בנה שם מבצר. שום אני אומר, אפילו אם יגיד מישהו ששם אבנים גדולות, אבל זה לא היו אבנים כל כך גדולות, כי הרי בסופו של דבר הוא הניח עליהם את ראשו. עליי הניח צדיק את ראשו. זה היה אבן בגודל שכשמניחים עליהם את הראש, זה נוח. אז זה אבן בגודל של קר קטן. אז איך זה מגן מפני החיות הרעות?
אבל שישר החיים מפעל את זה, והוא מתחיל שהוא כן שם על כל הגוף, רק שהחידוש בא לומר בראש. כאילו שהאבנים, שמה שהיה בגוף, אז לא צריך, לא צריך, הם לא צריכים להתווכח לשבת בראש. מי שהיה בראש, אז
אבל, אז אני שואל, לפי הסבטי לך, במה הוא תירץ? הרי האבנים שהוא שם על הראש היו קטנות בסך הכל, שאפשר להניח להם את הראש. אז אפשר לבוא לראש ולהרוג אותו. אלא זה הכל, חוץ מזה, אני לא מכיר בעלי חיים שלא יכולים להזיז את האבנים, הרי לא קצו שהוא בנה שם בניין. אלא מה עושים, עושים השתדלות. רבי ישראל מסלנט, רגע, אני באמצע משפט, סליחה. רבי ישראל מסלנט אומרים שהשתדלות שעשה לפרנסה הייתה שהוא קנה כרטיס הגרלה. כתוב שאלישע הנביא אמר, מה יש לך בבית? ואת אומרת, אין לשפחתך כל בבית כי מסוך שמן. ומהסוך השמן הזה נבע הרבה שמן, בשמה צריך את זה. הרי ממילא הסוך שמן לא מוליד כמות כזאת של שמן. אלא צריך שהנס יחול על משהו. אותו דבר צריך לעשות פעולה כלשהי, פעולה קטנה, שבגדר השתדלות, שיהיה מקום לנס לחול, אם צריך יהיה נס. כן, עכשיו אני שומע.
על מה שהרב אומר, אולי זה מסתדר עם הרב הישלח שם, ש... ויצר לו שיעקב פחד, אז רש"י אומר שמא יגרום החטא.
גם נכון, גם נכון, כן, ודאי, ודאי. השאלה היא לא רק זה, השאלה היא הרי הקדוש הוא הבטיח לו, ואנוכי עמך, שמעתי לך בכל אשר תלך, בכל אופן שמא יגרום החטא, שמא גרם החטא, כן?
יישר כוח הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שאלה בקשר קצת משהו כללי לגבי העניין של אותה משנה שאומרת שאותה אחד שפגש את הרבי יוסי ואמר לו אם הוא רצונו שיבוא לדור עמנו, אמר לו איני דר אלא במקום תורה.
משנה בסוף בברייתא בסוף ערכי אבות, כן.
ההנהגה הזאת ב... הלו?
אני שומע, כן.
ההנהגה הזאת היום, זאת אומרת היום יש עיר שהיא מקום תורה ועיר שהיא מקום תורה בצורה כללית, אבל יש תמיד פלוסים ומינוסים לכאן ולכאן. זאת אומרת, לכל אחד כפי איפה שהוא נמצא ולאיפה שהוא מתכוון להתקדם בחיים. אני דר אלא במקום תורה הוא משהו, הוא חוצץ בצורה נחרצת גם להיום. עיר תורה
מועדת. האם ראית באיזה מקום בהלכה? בשולחן ערוך, ברמב״ם? שדבריו של רבי יוסי נפסקו?
לא.
לא. אז זה אומר שזה לא פסק הלכה, וזה אומר שיש פה הנהגה. אבא אומר, יש הנהגה שמלמדים אותנו על חשיבותה העצומה של שהייה במקום תורה. ועל החשיבות העצומה של הסביבה. עכשיו, כשיש צדדים אחרים, כמו למשל, אם קוראים לבן אדם לבוא להיות רב, הרדיו על ידך פתוח?
לא.
אם קוראים לבן אדם לבוא להיות רב באיזה מקום, לבוא להשפיע מבחינה רוחנית באיזה מקום, לבוא לתת שיחות ושיעורים בפני אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וזה דבר שאין מלאכתו נעשית בידי אחרים, זה שיקול. עכשיו, מה מכריע את מה? בשביל זה צריך שיהיה לאדם רב, ושהרב יכריע בשבילו מה מתאים לו. יש אנשים שבשבילם ללכת למקום שהוא, לצאת ממקום תורה, זה חורבן שלהם ושל ביתם ושל ילדיהם. ויש אנשים שבשבילם זה אדרבה, כשהם נמצאים שם, הם לא רק שיפרחו, אלא הם יהיו שושנה בין החוכים, ואדרבה זה מה שיעזור להם להגיד כל יום את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך ששמת חלקים בין יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים בין יושבי קרנות, וזה עצמו יחזק אותם, כשהם צריכים להיות דוגמה לאחרים. אני רק יכול לומר דבר אחד, אני לא גדלתי במקום שהוא מקום תורה מובהק, אני גדלתי בנתניה, וכשאני הייתי בנתניה, נתניה הייתה ממש עיר הנידחת. זאת הייתה עיר הפשע של מדינת ישראל. הבדיחה העממית הייתה אומרת שאם אתה רוצה להגיע לנתניה, סע בכביש החוף צפונה כשתשמע יריות תפנה שמאלה. אנחנו היינו אחת המשפחות החרדיות הבודדות בשכונה, בכל הסביבה, בעיר, חוץ מקריית צאנז. אבל היינו רחוקים מקריית צאנז. ואנחנו הסתובבנו כטבסים. ידענו שמסתכלים עלינו. והיה לנו כלל של איידי דטרי למפלט, לא איבולה. כשאדם תרוד לתת דוגמה אישית לאחרים, אז הוא מושפע פחות. בפועל, כל אחד צריך ללכת לשאול את רבותיו.
תודה רבה, ישר כוח.
כל טוב. ערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, מבורך.
כן, רציתי, שמעתי בסידור, בראשון שעלה, הוא דיבר על מה שכתוב ברמב״ם, שכל הגלגלים סביב הופכים סביב העולם.
כן.
וזה ודאי נכון מה שאמרתם, שדברי הרמב״ם זה בפתן המדע, ולא כל תורה, כמו שלכות דרך אחרת, זה לא בכך תורה, כמו שרמב״ם כתב על שמירת הגוף.
כן.
אבל בנוסף לזה, דעתי, אם ירושה לי להגיד, המדע לא בכך צודק, כי הם בעיניים שלהם מסתכלים שכל העולם, ברור שהעולם מסתובב סביב עצמו, כי לא הגיוני שמיליוני שנות אור מסתובבים סביב כדור כזה פצפון.
לא, 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 בוא תעזוב את זה, תעזוב, ולא ניכנס לדיון מדעי. תקרא מה שכותב... לא, 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 זה לא כל כך פשוט. הדברים האלה, מספר ההוכחות כמספר שערות ראשו של אדם לא קרח. זה, בוא נעזוב את זה.
טוב, בסדר.
כל טוב, ערב טוב. ערב טוב. מספר הטלפון שלנו הוא 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מרדכי תמיד
איתי. נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים. ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה, עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו 1-750-66-22 1-750-66-22.
חניכיים אדומות ונפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
שלא תחשבו אחרת. מחשב נייד במתנה. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח. מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם מחשב נייד במתנה ללא הגרלה? או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו. כוכבית 4574. כוכבית 4574. ותעמיסו פרסים בחבילות.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר. תראו את המומחים, את האופנה העכשווית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד
ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
שלום, שלום.
ישר כוח על התוכניות, ממש נהנים. חכים כל שבוע לשבוע הבא.
מברכים תהיו.
הרב, יש לנו קצת סדר לגבי ההבדל, לא, ההבדל בין הזמנים. מתי בן נוח נהפך להיות יהודי בהיסטוריה של עם ישראל? זאת אומרת, בשביל השאלה אני שואל את זה, אברהם אבינו נקרא יהודי, יצחק אבינו נקרא יהודי או בן נוח?
תראה, השאלה מבחינה הלכתית מטופלת בהרחבה בין השאר בספר פרשת הדרכים של רבי יהודה רוזניס, המוכר גם מספרו משנה למלך על הרמב״ם. רבי יהודה רוזניס בספר יפה יפה פרשת דרכים שהיינו משתעשעים בו כשהיינו בחורים צעירים בישיבות, יש לו מאמר שלם האם האבות היו בגדר בני נוח או בגדר בני ישראל או בגדר של משהו באמצע. ברור הדבר שאברהם אבינו כבר יצא במידה זו או אחרת מגדר בנוח, בכך שהוא התחייב במצווה שמינית. כבר לא שבע מצוות בני נוח, אלא שבע מצוות בני נוח וברית מילה. עכשיו יש את השאלה המפורסמת, הקלאסית, העתיקת ימין. אם היה ספק אם הוא בן נוח או בן ישראל, איך אברהם שמר שבת? הרי קיים אברהם את כל התורה כולה, אפילו ערבי תחומין. הרי שמירת שבת זה לא רק אם אין אתה חייב אתה לא מפסיד, הרי גוי ששבת חייב מיטה. אז יש מי שאמר שהוא היה הולך עם ציצית דלת עמוד ברשות הרבים, ואם זה לא, אם הוא לא, אם הוא בנוח, אז זה טלטול, ואם הוא יהודי, אז זה בגד, או תכשיט, וכן הלאה. אז את, את פרטי הדיון במשנה למל, בפרשת דרכים וברכים אני לא יכול להגיד, כי אני לא זוכר. אבל הדיון הזה תעיין שם בפרשת דרכים ותראה. אבל אם השאלה היא, מתי עם ישראל התפתח? מתי נהיה עם ישראל? יש תחנות בדרך. יש כמה תחנות. כמו שיש ב... איך אומרים? זה פעימות. יש פעימות. היום היו אומרים פעימות. התחנה הראשונה זה בבריאת העולם. מיד בהתחלה. בראשית, ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראים ראשית. יום השישי, תלוי ועומד הדבר בסיוון. יקבלו ישראל את התורה מוטב. אם לאו, העולם חוזר לטוב עבור. התחנה השנייה הייתה, כשאברהם, יצחק ויעקב הציבו את עצמם ונטעו את עצמם במקום נאמן, כמו שאומר רמחל. רמחל מדבר על שורשים וענפים. הרי עד אברהם אבינו כבר היו 70 אומות העולם, שורשים ל-70 אומות העולם. וכל אחד יכול היה לטעת את, את, את עצמו במקום הזה. אברהם אבינו בחר, והקדוש ברוך הוא בחר בו, ועכשיו צריך עדיין תהליך של בירור. וכאן אני מגייס את ספר הכוזרי. הכוזר מדבר על תהליך של בירור, של סגולה וקליפה. כשאדם הראשון נוצר, הוא נוצר כולו סגולה, והרע מחוץ לו. כשהוא חטא, עץ הדעת טוב הרע, התערבב הרע בכל שיעור הקומה של הטוב. הדבר דומה לגוש מתכת שמוצאים מן האדמה, שיש בו ברזל וזהב. שם מכניסים את זה לקור, ובמכה ראשונה נפרדים מגוש הברזל שני גושים. הגוש הברזל נהיה לגוש שיש בו את הסגולה, את הזהב, וגוש שיש בו את הברזל. ועדיין בזהב יש סיגים של ברזל, ובברזל יש סיבים של זהב. צריך להוציא את הסיבים מהברזל, ולנקות את הסיגים מן הזהב. קין היה קליפה. הבל, סגולה ובמקומו באשת. כך התגלגלה הסגולה בעשרה דורות שמנוח ועד, שמאדם ועד נוח. כך התגלגלה הקליפה בעשרה דורות שמאדם ועד נעמה, מהצד של קין. נעמה ונוח נכנסים לתיבה, חם מכיל את הקליפה, שם את הסגולה, ועדיין צריך זיכוך, ואז מגיע אברהם, שעדיין צריך זיכוך. יוצא יצחק וישמעאל קליפה. יוצא יעקב ועשיו קליפה. וכשמגיע ליעקב, כולו זרע אמת. עדיין צריך לעשות ליטוש, כמו במסילת ישרים. יש זהירות וזריזות. ומה עכשיו? עכשיו צריך נקיות. צריך ליטוש. הליטוש זה בקור הברזל במצרים. ואלה שיוצאים ממצרים, הם אלה שעתידים להיות עם ישראל בפועל, ומקבלים את התורה. אז יש פה תהליך ארוך של יציאה מן הכוח אל הפועל, תוך כדי הוצאת אלה שפורשים, כי הם לא יוצאים לפועל לכיוון הזה, אלא לכיוון אחר.
הבנתי את התהליך, אבל מתי נקראנו יהודים? מתי
הראשונה שנקרא יהודיה הייתה יוכבת או ביתיה, שתי דעות בגמרא, שנאמר בדברי הימים, ואשתו היהודיה ילדה לו את משה אהרון ומרים, והגמרא אומרת שזה ביתיה שגידלה אותו כבן, או יוכבת, בכל אופן ודאי לא משבט, משבט יהודה, והאיש הראשון שנקרא יהודי היה מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש יהודי.
כמו שאנחנו אומרים היום יהודי, ממתי זה התחיל המונח הזה, יהודי? מהיוכבת?
זה התחיל מיוכבת או ביתיה, וממרדכי.
זאת אומרת, כשאנחנו נראים לבני ישראל, המכה בפתי זה היה הסוף, זה היה יציאת מצרים ומתן תורה, מה שהבנתי מהרב.
כן, כן.
אחרי כל השורשים וכל הפה, כמו שהרב הסביר.
כן, כן, בהחלט.
אחרי מתן תורה היה עוד משהו שהיה צריך ללטש?
אחרי מתן תורה היה חטא העגל, שהחזיר את הגלגל אחורנית, ולכן היה צריך לעבור, ביום פוקדי ופקדתי, והתהליך של בירור, בירור, צירוף וליבון, מגיע עד אחרית הימים, כמו שכתוב בספר דבר הימים, התבררו ויצרפו, לא זוכר בדיוק את הלשון שם, אבל בכל אופן בספר דניאל בפרק האחרון, מופיע שוב תהליך של צירוף ברור וליבון לקראת הסוף.
זאת אומרת, זה שהאבות קיימו את התורה, וזה שאנחנו היום נמצאים אחרי קור ההיתוך, זה לא אומר שמה שנקראים בנוח אז בזמנם, זה לא היו יהודים. אלא הם היו יהודים, אבל לא במונח היהודי.
לא, לא, ודאי שלא. הם לא היו יהודים, לא במונח יהודי ולא בשום דבר. הם היו, הם היו אבות העם היהודי. שוב, מה זה נקרא יהודי? אין ישראל ומה אלא בתורותיה. עוד לא היה אז תורה. וגם אם הם קימו את כל התורה כולה, הם קימו אותם בבחינת שאינו מצווה ועושה. למה אנחנו צריכים להכניס אותם לסד של הגדרות שלא מתאימות להם? הם היו האבות הקדושים, אבות האומה הישראלית.
גם יוסף הצדיק, גם משה רבנו.
כן.
הרב, אפשר עוד שאלה?
נשמע.
לגבי הברכות של פרשת השבוע בין יצחק ובין רבקה, האם יצחק, אם היה נותן את הברכות לעשיו, לא הייתה מלכות אדום עד היום?
אם היינו יכולים להחזיר את הגלגל האחורנית, היינו יכולים לראות את זה. אני לא יודע מה היה קורה.
שלא, אם יצחק היה הולך עם הדרך הזאת ונותן לו את הברכות, אז האם...
השאלה את מי אתה שואל? אם אתה שואל את יצחק, הוא היה אומר לך שהיה קורה, שישב היה יששכר, עשיו היה זבולון, ויעקב היה יששכר, והיו חיים באושר, כשעשיו היה מפרנס את יעקב. ואם אתה שואל את רבקה, אתה אומר שהיה קטסטרופה, כי הוא לא היה מפרנס את יעקב, והיה הורג אותו.
זאת אומרת, היום שאנחנו סובלים עד היום מאדום, זה לא בגלל העניין שרבקה נתת ברכות ליעקב?
ממש לא. זה לא כתוב בשום מקום. לא כתוב בשום מקום. לא ידוע לי בכל שכתוב זה, שתולים את זה בזה. עד רבה. כל מה שנאמר ביחס לרבקה שהיא עשתה את המעשה הנכון. הרי גם היה, גם יצחק אומר שהיא עשתה את המעשה הנכון. הרי הוא אומר, גם ברוך יהיה.
אז הודה לו. הודה.
ודאי. וגם עשה בעצמו הודה על הברכות בפרשת השבוע הבא, פרשת וישלח, כשהוא קרא לו כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל.
זאת אומרת, זה לא בגלל, אם יצחק היה באמת מברך את עשיו, זה לא היה נכון מה שאומרים שלנו סובלים מזה עד היום.
לא יודע מי יכול להגיד דברים כאלה.
תודה, תודה. יישר כוח.
כל טוב. ערב טוב.
לא.
ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
שלום. רציתי לשאול כל הרב, יהודי שאינו מאמין. לעתיד לבוא, הוא יתבע על כך שלא האמין, או יתבע על כך שלא קיים את המצוות?
אני לא מבין את השאלה. להאמין זה גם מצווה. הוא יתבע גם וגם.
עד כמה שהוא לא מאמין, יש עליו תביעה שלא קיים מצוות?
ברור.
מה זאת אומרת? למה שיקיים מצוות עד כמה שהוא לא מאמין?
שיאמין ויקיים מצוות, הכל ביחד. אדם שלא לוקח תרופות נגד, נגיד, סוכר. והסוכר שלו גורם לו להתקפת לב, וגורם לו לשתת דם במוח, וגורם לו לנמק ברגל. אז מה? אז הוא משלם רק על זה שהוא לא לקח תרופות נגד סוכר? כל ה-consequences, כל המתגלגל מזה, זה גם חלק מהעניין.
אבל מה שייך לתבוע אותו? למה הוא לא כמו שוטה, שלא יודע...
הוא לא שוטה. גם כשהיו באים לרב אליאשי והיו אומרים לו על פלוני שהוא תינוק שנשבע, הוא היה אומר לו כל כך תינוק, לא כל כך נשבע. מה זה הוא שוטה? הוא לא שוטה. פרו, לפי דעת הרמב״ם, שכרש הוא הכביד את ליבו ולא הייתה לו בכלל בחירה, מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בעניין הזה. אז למה הוא סבל? כי הוא, מה שאדם מביא את עצמו לזה, כל התוצאות נרשמות לחובתו. כאילו, זאת אומרת שהוא, כי הוא גרם לכל זה. חכם עיניו בראשו, וצריך לדעת את כל התוצאות. זה שאדם לא מאמין, זה כאן אתה מזכיר לי, שהגעתי פעם לאיזה תוכנית רדיו, באיזשהו רדיו, לא יודע איזה, וזה על נושא שאני גם לא זוכר מהו, ובדיוק באותו יום היה פיגוע נורא, בזמן הפיגועים הגדולים, והשדרן שואל אותי ככה, אנשים מאמינים בישארות הנפש, יש להם יותר אמצעים להתמודד עם שכול ועם איסורים. מה יש לך להגיד לאנשים שאינם מאמינים? אמרת לו, שיאמינו. הוא אומר לי, אבל הם אינם מאמינים. אמרת לו, שיאמינו. הוא אומר לי, אבל הם אינם. אמרת לו, תקשיב טוב, אתה בעצמך אומר שלהאמין זו מעלה, וזה עוזר. אז שיאמינו, הרי זה לא מחלה כרונית.
יכול להיות, אבל זה בנוי בצורה של שלבים. זאת אומרת, בן אדם שלא מאמין, אין לו אפשרות
להגיע לגבי. הכל כלול.
יכול להיות שזה כלול, זה כלול הכל בעבירה שלו, בזה שהוא לא מאמין.
אני לא מבין, השאלה הזאת היא אפילו לא היפותטית. איך שלא תעמיד את זה? אם הכל כלול, אז בזה שהוא לא מאמין, מזה נובע שהוא יחלל שבת, ומזה נובע שהוא יכול נבלות תרופות, ושהוא ירצח, ושהוא יעבור על לא תנאף, על לא תגנוב, מזה נובע הכל.
אז בן אדם מחלל שבת מכוח זה שהוא לא מאמין, אז העבירה היא שהוא לא מאמין, ולכן...
העבירה היא שהוא לא מאמין, ושהוא מחלל שבת מכוח זה שהוא לא מאמין, אז הכל כלול.
אז העברה ישירה?
מה?
אז העברה ישירה זה שהוא מחלל שבת?
כן, כן, ישירה, ישירה, כי זה הכל כלול. אני משוב, בן אדם יורי יריה, וכתוצאה מהיריה הזאת נהרג בן אדם, והוא לא ילד ילדים, וחזר דמו ודם זריותיו תלויים בו עד סוף כל הדורות. למה? הוא הרג רק את זה. לא, הכל כלול. למה דמו ודם זריותיו תלויים בו עד סוף כל הדורות, וכל המצוות והעבירות שלא מקיים, לא תלויים בו בגלל שלא מאמין?
ושאלה נוספת, אפשר, האם אדם שלא מאמין עונשו יהיה פחות מהמאמין בנושאים מסוימים, כמו דוגמה חילול שבת?
אני לא יודע. למה שיהיה פחות? הוא יענש גם על זה שהוא לא מאמין. ואילו זה שמאמין ולחילל שבת יענש רק על זה שהוא חילל שבת, לא על זה שהוא לא מאמין.
אבל זה לא דרגה יותר פחות חזקה של מרידה?
אני חושב שזה רק שיחת הרגשות, אבל לא שפה הלכתית.
למה? מבחינת חילול שבת. זאת אומרת, המרידה שלו זה בזה שהוא לא מאמין. עכשיו שהוא מחלל שבת, הוא לא מורד.
הוא כן מורד. כי זה כלול, דיברנו על זה כבר. הוא מורד כשהוא מחלל שבת, והוא מורד כשהוא... הכל כלול, הוא מורד כל הזמן. הוא מורד ברב-קו, בחופשי-חודשי.
הבנתי, תודה רבה כבודו.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב ובורך. תודה רבה כבוד הרב על התוכנית הנפלאה והמחכימה, שגם אנחנו בתור אברכים בני תורה צריכים גם כן לדעת את הדברים האלו, ולא רק ללמוד גמרא כל היום. גם ברור שזה א' ב', אבל גם את הדברים של האמונה שצריך חיזוק תמיד. אז יישר כוח.
ברוכים תהיו.
עכשיו רציתי לשאול בנוגע לתחיית המתים. הרי כתוב שמי שלא מאמין בתחיית המתים, אז אין סיבה, מה זה אין סיבה? העונש שלו שהוא לא יקום בתחיית המתים.
לא יודע אם תקרא זה עונש, זה פשוט לא יטריד אותו, כן.
יפה, עכשיו, איך אפשר להסביר לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, או לאנשים שכן שומרי תורה ומצוות, אבל הדמיון שלהם מאוד מאוד מפותח, להסביר להם שאדם נרכב בקבר כמו שצריך, איך אומרים, כל הדמיונות הכי הכי עזועים שיכול להיות, ושהאדם הזה יקום לתחייה.
מעולם לא היה קל להסביר את זה יותר מאשר בימינו אנו. משום שבימינו אנו אנחנו יודעים שכל היום הכל בנוי על אינפורמציה. המפתח לכל ההתהוות ולכל המציאות זה אינפורמציה. והאינפורמציה כלולה במה שנקרא double ribbon nuclear acid, המולקולה שהיא חומצת תא שבנויה בצורה של לולאה כפולה, מה שנקרא DNA. ב-DNA זה מאגר של אינפורמציה, ובכל תא ותא מתאי הגוף יש את מלוא האינפורמציה שממנה אפשר ברמה העקרונית לשחזר את האדם כולו. והיום ידוע שאתה יכול לזהות חללים שלא עלינו ולא על אף אחד נשרפו עד הסוף. אם אתה מוצא רסיס של אפר, אתה יכול משם לקחת את ה-DNA ולזהות בצורה ודאית את החלל. ולכן היום יותר מכולם, מאי פעם, אפשר לדמיין, כמשל כמובן, כי איך זה יהיה אנחנו לא נדע, כמו שהרמב"ם אומר על ימות המשיח שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. אבל אם רוצים לדמיין, הרי הגמרא גם כן אומרת, מביאה משלים, עתידה אישה שתלד בכל יום נפק ואח וילי תרנגולת, כן? אז או אומרים, אם הזרעים שמים אותם באדמה שלא בבגדיהם, והם יוצאים מהאדמה בבגדיהם, כלומר עם השיבולת מסביב, אז אדם ששמים אותו בבגדים, קל וחומר שיצא בבגדים, וכן הלאה. זה הכל משלים. אז גם מה שאני אומר זה משל, אבל זה משל שנשמע היום רציונלי. שאפשר לקחת, אפילו שהגוף בקבר קרה לו מה שקרה לו וקורה לו מה שקורה לו, אבל אפשר ממולקולה אחת של DNA לעשות את הגוף כולו. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. הרי מה זה נקרא הגוף של האדם? למה אני זה אני? אתה רואה בן אדם בגובה 1.80 מטר, במשקל 250 קילו, בן אדם שהתרחב, הוא מסתכל על תמונה של תינוק ששוקל 3 קילו, והוא אומר, זה אני. מה הקשר בין התינוק החמוד הזה אליך? הרי ממה נפשך? אם התינוק הזה זה אני, אז מה שאני רואה בראי זה 30 פעם אני. ואם מה שאני רואה בראי זה אני, אז התינוק זה 1 חלקי 30 אני. אז מי זה אני? מה עושה את רציפות העני? בן אדם עובד בסוף החודש בא לקבל מזכורת בן אדם אחר, כי 90% מתאי הגוף התחלפו. אז מה עושה את העני? מה שעושה את העני זה ה-DNA, שזה אותם תאים, תאים אחרים פיזית, אבל עם אותן תכונות. עכשיו, מה גורם לתכונות המסוימות המאפיינות אותי, שהן רק שלי? יש לאדם נפש, רוח ונשמה, שיוצרים קונסטלציה מסוימת, וכשהקונסטלציה הזאת נוסרת, אז סביבה נרקם גוף מאוד ייחודי, והקונסטלציה הזאת של נפש, רוח, נשמה נוצרת, בהתאם לתפקיד שאדם הזה צריך למלות, ובהתאם לתפקיד הזה מכריזים עליו מן השמיים, אם יהיה בריא או יהיה חולה, אם יהיה עני או ישר, אם יהיה חכם, טיפש דיינו, כישרונות, מצב גופני, מצב כלכלי, הכל זאת חבילה, שאיתה הוא ממלא את התפקיד. עכשיו, תחיית המתים זה יהיה כשכל החבילה הזאת תתאחד מחדש, וממילא יהיה סביב הגוף.
הבנתי. אם אפשר עוד שאלה, ממש קטנה, בנוגע לברכות שיצחק בירך את עשיו, על חרבך תחיה וכו' וכו'. שאלה פשוטה שכל אחד צריך לשאול, אם עשיו באמת הוא ראוי לכך, ועיני הבטן כבר הוא נולד עם כל הרשע ועם כל האכזריות שלו, אז מה צריך פה שיצחק אבינו מהאבות הקדושים יבוא ויברך את עשיו, על חרבך תחיה וכו' וכו' וכו'. כל הקללות, כל הברכות שהן למעשה קללות על עם ישראל.
קודם כל, גם אם בן אדם ראוי למשהו ומסוגל למשהו, צריך צינור שישפיע עליו את זה. בית, הברכות הן חטיבה אחת. ובחטיבה הזאת נאמר, על חרבך תחיה והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. ואומר שאתה משמש כמקל בשביל עם ישראל כדי להחזיר אותם בתשובה. כשעם ישראל פורק את העול, אז אתה תוכל להשתמש בעל חרבך תחיה. כך שזה אחד תלוי בשני. יותר משנתן יצחק לעשיו את מתנת החרב, הוא נתן לו את ההגבלה שהוא לא יוכל להשתמש בחרב כל עוד שעם ישראל לא פורק עול, ושכשהוא כן יוכל להשתמש בחרב, זה יהיה לטובת עם ישראל כדי להזהיר אותם שיחזרו בתשובה.
תודה רבה, יישר כוח גדול כבר.
ברוכים תהיו וכל טוב.
כל.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל. היא הראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית, אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
99.9 בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפו אלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה. דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE. תומך בטכנולוגיית דור 5, המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
בפרטי פולי של שלמה נהנים מדגמי 2021 במחירי 2020. התקשרו כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, רוח.
רציתי לשאול בבקשה שאלה שמברתי תקופה ארוכה.
כן.
הנביא אומר, שקר החן והבל היופי, שיראת השם מי תצלל, שלמה המלך אומר את זה.
שלמה המלך, כן. כתובים, כן.
בעצם אז לומדים מפה שכל מקום שאדם רוצה, שרוצים להלל אישה, האילול היחיד הוא רק על יראת השם ולא על חן ויופי. אם ככה, אז איך זה שהרבה פעמים רואים בתנך שהתנך כן מזכיר על נשים לגבי המראה שלהם? ומה שיותר לא ברור זה שלא תמיד מדבר על נשים צדיקות, גם על נשים שמוזכרות לכאורה סתם, גם עליהם, הרי הנביא כותב עליהם שהם היו יפות רוח, כמו למשל תמר, הבת של אבשלום.
תמר, הבת של אבשלום. לא, תמר, הבת של אבשלום.
בשמואל ב' פרק ד' פסוק כ"ז. לאבשלום,
אחות של אבשלום.
אז הפסוק שם אומר שנולדו לו שלוש בנים ובת.
לאבשלום לא היה בן.
יפת תואר.
רגע, לאבשלום לא היה בן. לא היו ילדים. לא משנה, אתה מאחות של אמנון, אתה מתכוון.
טוב, צריך לשלוח את הנביא הזה בפנים, הוא לא נמצא לידי, אבל בכללי.
לא כתוב שהיא לא הייתה צדקת, בכל אופן. לא כתוב שהיא לא הייתה צדקת. אני לא זוכר שהאישה לא צדקת, כתוב שהיא הייתה יפה, כתוב על אסתר שהייתה נושאת חן בעיני כל רואיה, כתוב על רחב שהייתה יפה, רחב התגיירה ונסיים יהושע בן נון. בכל אופן, ידוע מה שאומרים לי, כי מדובר אני בשם הגוהן, ששקר החן והבל היופי קשוק שלעצמו, אישה יראת החן, היא תתהלל גם בחן וגם ביופי. כלומר, החן והיופי יש לו משמעות כשהוא כלי ליראת השם. כשהוא חלק מיראת השם. אבל לא כשהוא כשל עצמו. ודאי לא כשהוא כלי לחטא.
הבנתי. תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, אדם הראשון היה מחויב בשבע מצוות בני נוח?
שש. עבר מן החי זה מצווה שהתחדשה לנוח. לכן זה נקרא שבע מצוות בני נוח. אדם הראשון היה לו רק שש מצוות.
והבנים שלו למשל היו חייבים, היו אסורים בעריות.
כן.
אז איך בעצם...
זה היה הוראת שעה. כמו שאליהו הנביא קריב בהר הכרמל, זאת הייתה הוראת שעה. כללי הוראת שעה הם שלושה כללים. כלל הראשון זה שזה יהיה לשעה, הכלל השני על ידי נביא, והכלל השלישי לטובת עם ישראל. במקרה הזה לטובת העולם. זה מה שכתוב, שקין עשה אחותו, הדא עוד הכתיב, עולם חסד ייבנה.
חסד ש...
חסד כתוב איש כי ייקח את אחותו, וכולי, חסד הוא ונחרטו שניהם.
תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב. אנחנו נעצור בזה את המאזינים, ואני רוצה לגלות למאזינים איזושהי נקודה שהתגלתה לי בשבוע שעבר. בספרנו גלות ישמעאל, שורשי הבעיה ודרכי תגובה, כתבנו בלמעלה מ-100 עמודים את הנבואות המדהימות שפורסות מול העיניים מפה שלמה של תקופתנו. במילים קצרות, למרות שמדובר על 4 גלויות, יש גם גלות חמישית, גלות ישמעאל, אחרונה לכולם וקשה מכולם, כמו שאומר רב חיים ויטל, על הפסוק בתהילים קכ"ד, לולא השם שהיה לנו בקורלנו אדם, אזי חיים בלעונו, המים הזידונים, ישמעאל נולד בחשוון, החודש למבול, המים הזידונים, הוא ניצל על ידי באר מים שהתגלתה לו בנס, הוא בניו, וזה מה שהראו מלאכי השרת באותה שעה, כשנעשה לו הנס עם הבאר מים, שבניו יחנקו את הגולי בבל שיהיו צמאים למים על ידי נודות שיראו כאילו מלאים מים ויהיו מלאים אוויר, והשותפות בין עשיו לישמעאל שבאה לידי ביטוי בסוף פרשת תולדות. עוד דיברנו על כך שבתוך הישמעאלים מתערבבים פלישתים ועמלק, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק ממדלת, כשבא סנחריב לארץ ישראל ברחו ממנו 10 עמים, והלכו למדבר והתערבבו בישמעאלים, ואלו הם אוהלי אדום וישמעאלים ומואב ואגרים גבל עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, פלישתים מעורבבים בישמעאלים. והנה מתוך הישמעאלים יוצאת קבוצה שקוראת לעצמה על שם פלישתים, פלסטינאים, והם רוצים לפלוש לנכסי עם ישראל. הפעם הראשונה שהפלישתים רצו לפלוש לנכסי עם ישראל, זה היה אבי מלך מלך פלישתים. והפלישתים מעורבבים בישמעאלים. וישמעאלים זה עמי האסלאם, כמו שאומר רבי יוסף אלבו ודון יצחק אברבנאל ורב צודק ואחרים. אז התהליך שאנחנו רואים מול עינינו הוא תהליך שכתוב מראש, ועוד הרבה מאוד פרטים אמרנו. עוד אמרנו שמהר"ל בנצח ישראל פרק כ"א אומר, שאומר אני שמלכות פרס, שמלכות ישמעאל זו מלכות פרס. והנה היום ישמעאל כמי שמנסה לעשות, להיות בבחינת אזי חיים בלעונו, מתרכז בפרס, באיראן. והנה האלה שנלחמים כנגד פרס, מבני ישמעאל, באים לעשות איתנו ברית שלום, וזה מה שכתוב אצל אברהם אבינו, שהפלישתים באו לעשות ברית, הסכם עם אברהם ועם יצחק, הסכמי אברהם התחילו אז, כשהפלישתים שהם מורבבים בישמעאלים, ויוצאים מתוכם, באים לעשות הסכם עם עם ישראל. תודה רבה לכל האלה שהיו איתנו, תודה רבה לכל אלה שעסקו במלאכה. להתראות, בכל טוב, המשך שבוע טוב.